זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט זמן עסקים. אני קטי אגינו, והיום אנחנו עם נושא מרתק במיוחד, עיצוב פנים. אז אם אתם רוצים לשדרג או לעצב מחדש את הדירה שלכם, הנושא הזה בדיוק בשבילכם. שלום שרון זילברצוויג.
שלום שלום.
אז אתה בעצם הבעלים של סטודיו און פוינט.
נכון.
ספר לנו איך הגעת לעסוק בתחום העיצוב.
תמיד נמשכתי לכל מה שקשור לעיצוב ולאומנות. לא ידעתי את זה שנמשכתי לזה, אבל מההתחלה הייתי גם בתיכון במגמת גרפיקה, והתעסקתי עם כל מיני סרטוט של קווים ישרים, אז כנראה צריך לרמוז לי שמתישהו נגיע לעיצוב. אחרי הצבא בעצם התלבטתי מה לעשות, אם ללכת ללמוד עיצוב פנים או עיצוב תעשייתי. אני משוגע על חומרים, אז קצת עיצוב תעשייתי מאוד משך אותי, אבל לא כל כך ידעתי אם יש לי בזה עתיד, ואם זה הכיוון שאני רוצה. בסופו של דבר בחרתי עיצוב פנים, שאותו למדתי במכון הטכנולוגי בחולון, שם מוצאתי תואר ראשון בנושא.
וכנראה שעשית את הבחירה המתאימה לך, כי יש לך סטודיו מאוד מצליח היום, אבל לפני כן גם עבדת בבנייה, והיה לך סיפור לא פשוט שם, ככה הכרת את השטח מקרוב, מה שנקרא.
זהו, תוך כדי, אני סיימתי את הלימודים עם חוסר ביטחון מטורף. בקטע שלימדו אותנו הרבה אדריכלות, אבל לא הרגשתי שלימדו אותי עיצוב פנים, לא ידעתי איך בעצם בונים את הדברים, איך עושים את הדברים, אז החלטתי שאני
יותר
הולך...
פרקטיקה.
לא פחות, פרקטיקה.
פחות זה, פרקטיקה.
בוא נגיד שנותנים לך פרויקט דמיוני לחלוטין ומופרך, אפילו לא תתכנן אותו, אלא תיתן קונספט רעיוני.
כן.
שזה משהו שהיה לי קצת קשה להתחבר בהתחלה, ולא הבנתי איך אני מוציא את זה לתכלס. אז החלטתי שאני הולך ומקדם את עצמי, ואני, בשביל שיצבור ביטחון, עבדתי בנגריה חצי שנה כדי שאני אלמד את הנגרות, עבדתי בריתוך, עבדתי בסופו של דבר עבדתי בבניין, כי הייתי חייב להכיר את עוד פעם, את הכל מבפנים כדי שהביטחון העצמי שלי קצת יהיה יותר גבוה. בבניין אחרי 3 חודשים נפצעתי, נפלתי בסנפלינג מגשר דיזינגוף.
איזה פחד.
גמרתי לעצמי את הברך, עברתי 2 ניתוחים, אולי אני צריך עוד אחד, ואז החלטתי שאוקיי, הגיע הזמן... כנראה שאני כבר יודע מספיק את הקטע הטכני, ואני גם ככה לא מסוגל לעשות.
זה כנראה סימן מלמעלה שאתה מוכן ל...
כן, זה סימן שכבר יש לך את מה שאתה צריך, עזוב את זה, ותהיה במשרד, תסתובב עם לקוחות, תתכנן את הדברים, לא כדאי שתתקרב יותר לכלים.
ואז בעצם החלטת לפתוח את הסטודיו?
לפני הבניין קצת כבר נכנסתי לעבוד בסטודיו, בתור מעצב, אבל שם עסקתי בכל, עשיתי גם עיצוב גרפי, גם עיצוב פנים, גם הדמיות, זאת אומרת שהתמקצעתי עוד פעם, גם התמקצעתי בצד המשרדי בעצם, בצד הטכני של המחשבים. השתפרתי בכל התוכנות, ואחר כך עשיתי את כל הקטע של הנגרות ושל הבניין.
על מה בעצם אחראי מעצב? פנים, מה תחום האחריות שלו כשהוא נכנס לדירה? אני חושבת שלא הרבה אנשים מבינים כמה באמת תחומים הוא נוגע.
זהו, כי תחום האחריות, בוא נגיד שהוא רק חלקית בנושא של העיצוב, הוא בהתחלה את הסוג של, טיפול, סוג של טיפול זוגי או משפחתי, כי עוד לפני שנכנסים לפרויקט צריך לשבת עם הלקוחות הפוטנציאליים, לבדוק מה המנטליות, לבדוק מה הכימיה ביניהם, בינינו לבינם, בינם לבין עצמם. להעלות קצת נושאים רגישים, לראות אם התהליך הזה הולך לעבור כמו שצריך. תהליך העיצוב הוא תהליך קשוח ביותר, זה תהליך לרוב ארוך.
הוא לא כיפי כמו שמדמיינים אותו.
הוא יכול להיות מאוד כיפי, יש לו חלקים שהם מאוד כיפיים, יש לו חלקים שהם מאוד סיזיפיים, יש לו חלקים שהם מאוד מעייפים. בין אם לקחת יום של חופש וללכת להסתובב בין 50 חנויות שבכל אחת אתה חלק מתבלבלים, חלק כואבים, חלק מתעייפים. בדרך כלל אחד מבני הזוג מאוד לא בעניין, והשני יותר בעניין. ההחלטות שצריך לקחת, בסופו של דבר אתה משקיע פה הון עתק, תהליך של עיצוב של דירת 100 מטרים, יכול בקלות להגיע ל500,000 שקלים, אם הם עושים עיצוב די מלא. יכול גם להגיע ל2-3 וגם יכול להגיע לחצי מזה, תלוי בעצם מה הלקוחות מאפשרים, אבל זה תהליך שנפשית הוא קשה מלכתחילה.
ומבחינת העיצוב עצמו, אתם נוגעים בדברים, לא יודעת, ממיקום המנורה עד לאיזו ספה ומה יהיה הצבע שלה.
כן, אבל עוד לפני זה, מה שרציתי להיכנס אליו, זה הנושא שלכן הכי חשוב, זה עוד לפני תהליך העיצוב עצמו, הזוגיות היא סופר חשובה. זאת אומרת שאם מההתחלה רואים שכל דבר גורר ריב, כל דבר גורר זה ויכוח, אז זה משהו שצריך לחשוב עליו פעמיים, איך נכנסים אליו, אם בכלל נכנסים אליו. זאת אומרת שאם אתם מגיעים למצב שאתם לא מצליחים להחליט מה אפילו יהיה הצבע המטבח ולא לא מצליחים למצוא פשרה, לא מצליחים להגיע לעמק השווה, נחליט שהבעל אוהב יותר את האזור של המטבח, אז הוא מחליט יותר לגבי האזור של המטבח, האישה אוהבת יותר את חדר השינה או את הסלון, אז יש לה יותר, יש לה יותר סיי בחדר השינה והסלון.
לבדוק שיש אופציה להתפשרות.
בדיוק, שכל אחד יש לו את החללים שלו, שאיפשהו זה חשוב לו, שם זה, שם הוא יקבל יותר מנדט.
כן.
אחר כך, ברגע שמתחיל כבר תהליך הייצוב, אז התהליך שלי קצת שונה ממעצבים אחרים. לרוב מה שעושים בשוק זה מקבלים בעצם את התוכניות, ועל התוכניות ישר מתחילים לסרטט. ואז הלקוח מקבל מפה של הבית עם הכל, כמו ששאלת מקודם, החל מאינסטלציה, תאורה, מיקום של כל מנורה, ארונות, ריצוף איך הולך, חשמל, ממש נוגעים בהכל, המיזוג, מאיפה בא והכל.
מטורף.
אבל ל-90% מהאנשים זה, זה כמו לקרוא מפה במדינה שאתה לא, לא
בטח.
מכיר.
בטח, סינית.
כן, אז השיטה שלי היא הפוכה מהנושא הזה, אני לוקח את התוכניות שכבר יש לבית, או שמביאים מודל שימדוד את הבית, אני מעלה מודל תלת מימדי ועושה הדמיה לפני הכל. זאת אומרת שהלקוחות רואים ויזואלית, שהם, איך יראה החלל,
וואו,
מחליטים
מטורף.
קודם מה לשנות, עבודה מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת 60-70 שעות של עבודה רק על הנושא של
אז לפני שהם נכנסים בכלל לעיצוב, יכול להיות שבעקבות
זה העיצוב, אבל הפוך.
כן, שבעקבות השיחה איתך, הם ישנו בכלל את איך שנראה החלל עצמו.
בדרך כלל זה ככה, כי בוא נגיד שכמו שאני לא אתחיל להתעסק עכשיו בכלכלה או במקצוע אחר שאני לא מכיר,
כן.
אז רוב האנשים מגיעים עם חלומות כלשהן, אבל לא תמיד הם משהו שהם רלוונטיים. יכול להיות שהם מגיעים עם יופי של חלומות, ואפשר עוד לשפר אותם ולייעל אותם. יכול להיות שיש משהו שלא חשבו עליהם, ויחד שלושתנו או כמה שיש במשפחה, אנחנו פשוט נצליח גם כן לשפר את זה. אז זה מתחיל מ-X, אבל אף פעם לא מסתיים ב-X.
ומה סוף התהליך? זה באמת הבחירה של מוצרים עצמם ששמים
סוף התהליך, כן, זה הסיור של ה בוא נגיד שלפני סוף התהליך יש גם את הנושא של הספקים, שאנחנו בעצם עוזר להם לאתר את הספקים שצריך, או הספקים שלהם, או ספקים מהצד שלי, בין אם זה קבלן, בין אם זה נגרים, בין אם זה כל החברות שמספקות את כל המוצרים, ואחר כך אנחנו עושים לנו ימי קניות מרוכזים.
שאתה מלווה אותם
כן, זה
גם
משהו,
שם.
יום של 8 שעות כזה, 10 שעות לפעמים נמשך יותר, שאנחנו כן. הולכים מחנות לחנות כל פעם לפי נושא מסוים, ובסופו של דבר, אחרי 2-3 חנויות באותו נושא, אנחנו מחליטים איזה מוצרים קונים לבית, מזמינים אותם, ואז
כן.
מתחיל התהליך הכיפי יותר של אחרי
כבר כל למקם.
כן, של למקם.
כן.
זה הקטע של האקססוריז בסוף.
ואתה בעצם עוסק בעיצוב גם וילות, גם דירות קטנות, וגם יש לך שירות מאוד מיוחד, שזה בעצם נקרא עיצוב ב3 שעות, נכון?
נכון, בוא זה ייעוץ ב3 שעות.
כן, אם אתה יכול לפרט עליו קצת?
כן, יש די הרבה אנשים שלא בטוחים אם הם נכנסים לתהליך עם מעצב, לא בטוחים בדיוק מה יהיה התהליך, לא בטוחים מה הם רוצים, מה אפשר להשיג בתהליך שלהם, אם יש לדירה פוטנציאל, זה יכול להיות אפילו בשלב שלפני, לפני קנייה של דירה. הם מגיעים לראות כמה בתים והם לא יודעים מה הכי מתאים להם. ויכול להיות שהם ישקיעו החל מ1.5 מיליון עד ל4-5 מיליון, תלוי באיזה אזור קונים את הדירה.
כן.
ובסופו של דבר הבינו שזה משהו שלא מתאים להם.
איזה באסה.
אז כן, זה גם קורה לא מעט פעמים שעושים את זה. אז בנושא הזה יש את הייעוץ המקדים בעצם. הייעוץ המקדים גם עוזר מבחינה תכנונית, זאת אומרת שב3 שעות אנחנו למשל מתלבשים על שטח בעייתי של הבית. הם רוצים לראות איך ייראה הסלון, המטבח ופינת האוכל לצורך העניין, או חדר השינה, מקלחת הורים והחדר ארונות שיש בחדר. אז ב3 שעות, על פי התוכניות שיש לקבלן או על פי תוכניות שהם נותנים לי, אנחנו בעצם בונים הדמיה תלת מימדית, שהם בעצם רואים את הפוטנציאל של החלל, ממש רואים איפה כל רהיט נמצא, בערך איך הספה תיראה, בדיוק איך המטבח ייראה, איך התאורה תיראה, ממש יש להם את החלל מול העיניים. הם מבינים מה הפרופורציות, זה לא בסרטוט לא מובן, זה לא בכניסה לחלל ריק שנראה ענק, ובסוף שמתחילים לראות אותו מבינים שהוא רק נראה ענק, כי הוא היה בצבע לבן שקיבלנו אותו ובלי שום רהיט בפנים.
כן. ותוך 3 שעות באמת אפשר להגיע ל עיצוב של כמה חדרים? יש לך אולי דוגמאות של לקוחות שבאמת
אז כן, ב3 שעות בהחלט אפשר להגיע, לפעמים זה לוקח 3.5, גם יכול לגלוש ל4, אבל בוא נגיד שלא צריך יותר מזה. בהחלט יש דוגמאות. יש לקוחות שהגיעו שבעצם רכשו וילה, והם הגיעו לבדוק מה אפשר לעשות עם הסלון והמטבח שלהם, כיוון שאיך שהקבלן נתן להם את הוילה כבר, השלד מוכן, והם צריכים לבחור כבר מטבח, אז הם גילו שהמטבח שהם יכולים להכניס שם הוא מטבח מאוד מאוד קטן ובלי אי. מדובר על משפחה שהם זוג פלוס 4 ילדים, והמטבח זה, והמטבח והאי זה מרכז הבית עבורם בדיוק כמו הסלון, זאת אומרת שזה משהו חלל שהוא מאוד חשוב. אז אם לא מאפשרים להם לאחסן אפילו מספיק מוצרים בשביל שיהיה לבית זכות קיום, אז קצת בעייתי להיכנס לדירה, נכון. הם גילו את זה אחרי. בשלוש שעות האלה למשל בונים את המודל התלת מימדי, ואז במודל ראיתי ישר שהדלת כניסה היא מפריעה למטבח, בעצם המטבח הוקטן כיוון שהקבלן או האדריכל או המהנדס החליטו שדלת הכניסה צריכה להיות בנקודה מסוימת, ושמו להם דלת כניסה של מטר ומשהו שנפתחת ומורידה מהמטבח שניים שלושה מטרים שעוד יכלו להרוויח.
שהם קריטיים מאוד, כן, בטח כשהוא קטן.
שהם סופר קריטיים, כן. אז העברנו בעצם את הדלת לצד אחר, שזה כניסה כרגע, יצרנו כניסה להול, ופתאום המטבח נהיה ענק עם אפשרות להיא.
כן.
כמובן שאחר כך היו את הצרות שלנו, שהקבלן בשום פנים ואופן לא אישר את זה, ושלחו לי הודעות שניסינו, אבל הקבלן לא אישר. כעבור חודש הקבלן נתן להם אישור, ושלחו לי הודעה סופר בשמחת, אז הייתי ממש מבסוט.
איזה כיף, זה בטח תחושה ממש כיפת.
כן, זה...
הזכרת קודם גם שמדובר בתהליך מאוד מתוח לחוץ, איך אתה כמעצב פנים שמלווה את הזוג לאורך כל התהליך, קצת ככה משרה אווירה כלילה יותר?
באופן כללי אני בן אדם שמאוד רגוע, אני לא נותן לעצמי להילחץ ואני אף פעם לא מעלה טונים, זה לא משנה אם זה עם קבלן, לא משנה אם זה, עם לקוח.
כן.
אני בן אדם עם סבלנות מאוד מאוד, בוא נגיד סבלנות כמעט אינסופית. ואני גם כבר למדתי לזהות מתי יש רגעי מתח, מתי יש רגעי לחץ, מתי צריך קצת להוריד את הרגל מהגז, מתי צריך לקחת את הזוג לאיזה שיחה קטנה להעביר לה, קצת לשקף להם מה קורה שם, כי יש הרבה מקרים שזה כבר מגיע למצב שסוג של dead end, ואז אנחנו צריכים למצוא דרך איך לצאת מהפלונטר. בוא נגיד שאני יכול להיות סוכן נסיעות, כי כבר שלחתי כמה זוגות לחופשה, שראיתי שהם כבר יותר מדי בלחץ.
חופשה זה ענק, הם מרוויחים גם עיצוב
כן, אבל זה סופר חשוב, הקטע של חופשה בזמן, כשמגיעים לאיזה רגע של לחץ, לעזוב את הכל בצד, ללכת 3-4 ימים, שבוע, תעזבו את הכל, תשכחו מהכל זה, חכה לכם, תירגעו, תחזרו כמו חדשים, אין לך מושג כמה זה משפר, לא היה לי מושג כמה זה משפר, רק שזה לא עבד עם כמה לקוחות.
ובוא נדבר רגע בקטע כספי, אם מגיע זוג שאין לו מספיק כסף, עדיין אפשר למצוא עיצוב שיהיה מספיק יפה ומודרני?
תמיד אפשר למצוא עיצוב שהוא מספיק יפה ומודרני, יש כל כך הרבה חומרים בשוק, ובגלל הפנאטיות שלי לחומרים, אז אני גם מכיר הרבה אפשרויות של תחליפים. לצורך העניין נתחיל מהדוגמה הכי פשוטה של חיפויי קיר. יש היום מין סרגלים כאלה דקורטיביים שנהוג לשים בכל המקומות וגם אני משתמש בהם הרבה, שזה מין רפפות עץ כאלה, עץ שחור או עץ לבן, כל מיני דוגמאות כאלה יפות ששמים על הקיר, אם אנחנו הולכים לנגר ומבקשים את המוצר הזה, זה עולה בערך פי 3-4 מחומר אחר שיש בשוק שנראה זהה לחלוטין, אבל הוא עשוי מחומר פולימרי, מעין פלסטיק קשיח.
כן.
בכל אפשר לשפר, גם בקטע של תאורה, אנחנו יכולים ללכת למקום שמוכר נברשת ב-30,000 שקלים, ואנחנו יכולים ללכת למקום שמוכר נברשת יפהפייה ב-2,500-3,000.
אז אתה אומר, גם מי שאין לו סכומי עתק עכשיו, יכול להגיע והוא יקבל עיצוב יפה.
א', הוא יקבל עיצוב יפה, ב', למי שאין את הסכום המומלט, שזה בסביבות, בוא נגיד למטר מרובע, זה בדרך כלל מתחיל ב-5,500 שקל פלוס מע"מ, או 5,000 פלוס מע"מ למטר.
כן.
דירה של 100 מטר, אם אתה רוצה להגשים את כל החלומות שלך, אתה כבר מגיע ל-550,000 פלוס מע"מ. זה חתיכת הוצאה.
כן,
אז צריך לעשות תעדוף, צריך לעשות תעדוף. למשל להחליט יחד עם, בדרך כלל זה יחד עם ההורים, כלומר אם זו משפחה, מה שחשוב בקטע של בית עם משפחה, זה ההורים קודם כל, שהם יהיו מרוצים. צריך להשקיע בחדר שלהם, צריך להשקיע בסלון במטבח,
כן.
וזה משהו שמשפר את כל האווירה. בחדרים של הילדים משקיעים כמובן, אבל בחדרי ילדים משקיעים הרבה פחות. לצורך העניין, אם אנחנו יכולים לבחור ארון לחדר ילדים, או לתכנן ארון לחדר ילדים, אנחנו לא נשקיע 20-30 אלף שקל בארון, שזה משהו, מחיר שעלול להגיע בחדר הורים ממוצע.
כן, כי זה גם חדר שמשתנה, הצרכים בו משתנים, הוא עובר עם השנים כמה וכמה שינויים בדרך
כלל. כן, גם הילד בעצם כל שנתיים שלוש משנה את האופי שלו, אבל בלי קשר גם הילד שומר הרבה פחות טוב על הרעיתים מאשר מבוגר.
כן,
זאת אומרת שלי, להשקיע ברעית שאחר כך הילד בא ופתאום אתה רואה טוש על הרעית וסריטות, זה משהו שיכול, צריך להחזיר אותך לחופשה הזוגית כדי להירגע.
כדי לנשום קצת.
כן, אז עושים תעדוף, ולפי זה בעצם אנחנו מצליחים גם עם תקציב יחסית קטן, להגיע לדירה שהיא יפהפייה, גם הילדים יהיו סופר מרוצים מהחדר. והוא לא צריך לעלות 5,000 שקל, כן. לא 5,500 פלוס מע"מ למטר.
ומה לגבי קצת טיפים פרקטיים לעיצוב בית? למשל, ארון חשמל זה משהו שאתה יודע, תקוע בתוך החדר, מה עושים איתו?
ארון חשמל זה לא רק תקוע בתוך החדר, בדרך כלל הוא בכניסה לבית,
כן.
יש עכשיו איזה קטע חדש שבהרבה בנייני קבלן, הם גם תורכים להבליט את זה מהקיר, זאת אומרת שיש לך נישה בולטת, כאן קבור ארון החשמל. ואז אתה נכנס הביתה, ודבר הראשון שאתה פוגש בתוך הבית שלך, זה את שני הפלסטיקים, החשמל למעלה והתקשורת למטה. יש שם הרבה חיפויים שבעצם אנחנו יוצרים, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יוצרים מעין חיפוי קיר מעניין, שהקיר נראה סופר אחיד, אף אחד לא יודע שיש שם ארון חשמל.
שהוא ממש מאחורי הקיר.
הוא מאחורי הקיר, כן. זה 4-5 סנטימטרים, זו בליטה של 4-5 סנטימטרים. יש פה הרבה דברים שצריך לחשב ביניהם, להתחשב בהם. כן. כלומר, הקבלן בדרך כלל מצמיד את הדלת ככה שיכולה להיפתח בדיוק, צריך להזיז טיפה את הדלת.
הוא לא מקל על העבודה של
מעצבי הפנים. הוא לא מקל, אבל זה משהו שאנחנו עושים. זה התפקיד שלנו בעצם לגלות את זה כבר בהתחלה, להזיז טיפה את הדלת, ולאפשר בעצם לחשוב מההתחלה שאנחנו הולכים לעשות שם איזה חיפוי קיר, ששבן אדם נכנס פנימה, הוא נכנס להיכל ולא ל... סניף קטן של חברת חשמל.
כן. ומה לגבי נגיד חדר שהוא נורא קטן ורוצים לגרום לתחושה של חדר גדול יותר? יש מה לעשות בעניין כזה?
קודם כל כן. בוא נגיד שהתאורה היא אפקט מאוד מאוד חשוב בכל חדר, במיוחד בחדר שהוא קטן. ברגע שאתה נותן אור, ברגע שאתה נותן הרבה אור, זה גם קצת מגדיל את החדר. ברגע שאתה מוגבל מבחינת השטח בחדר, אתה מתחיל לחשוב על הגובה. אתה בעצם בונה ארונות יותר גבוהים, אתה מגיע לתקרה, לפעמים אתה משלב בעצם מיטה שנכנסת לתוך נישה של ארון, שמסביב זה משהו דקורטיבי, לא שהבן אדם קלו בתוך איזו קופסה.
כן.
בעצם מוצאים כל מיני פתרונות תחסון, מתחת למיטה, יש עכשיו מיטה שהצבתי, שהיא מיטה שמגיעה מקיר לקיר, למרות שהקיר הוא איזה 2.60, המיטה היא 2.05 מטר.
מיטה שאתה הצבת לבד?
כן, בוודאי. ובעצם שם בקצה של המיטה שילפתי את כל התחביבים של הבן, שזה החל מכדורגל ועד למשחקי קופסה, אז יש לו מין ערכה יפה, כאילו יש לו מין ראית יפה מאוד בקצה של המיטה, שבוא נגיד שאם לא הייתי שם אותו שם, אז היינו צריכים לשים שם איזה עציץ או שולחנון, במקום זה מצאנו שם פתרון נחסון שגם נראה דקורטיבי.
אתה עושה גם קצת בעיצוב של מוצרים עצמם?
אני עוסק המון בעיצוב של מוצרים עצמם.
בוא תפרט לנו קצת, כי זה בונוס משמעותי מעצב פנים שגם...
אני אתן דוגמה מוגזמת אם אפשר.
בטח, תן כמה דוגמאות אפילו.
בוא נגיד שיש לי אחת שהיא מספיק מוגזמת להכל. הצבתי חדר בריחה שהוא מאוד מאוד מצליח. וואו. בנס ציונה. זה פרויקט שעבדתי עליו במשך שנה. זה, שם הכרתי את הנושא של הדפסות תלת ממד. זה הבעלים של חדר הבריחה קנה לעצמו מדפסת תלת ממד.
מגניב ממש.
והתחיל לנסות להדפיס כל מיני דמויות. ואני מאוד אהבתי את זה, קניתי לעצמי מדפסת תלת ממד. ובסוף הגענו למצב שהצבתי שם את כל הפריטים של החדר בריחה. ממש משחקים שכולם מכירים, זה חדר בריחה בנושא של משחקי קופסה, שעולם המשחקי הקופסה התערבב, וצריך לעזור לאיש המונופול להחזיר את הסדר
איזה
לעולם.
איזה כיף, כן. נשמע בלי קשר חדר בריחה ממש כן, כיפי, אני לך... חובבת את התחום.
אז יצרתי את כל המונופול מחדש לצורך העניין, כרצפה של חדר.
וואו, זה מטורף.
יצרתי... יש את המשחקים של להשלים את הקוביות בתוך קופסה, אז כן. יצרתי כזה בגובה של 1.60 מטר, שהכל אלקטרוני וכל פריט מאלף עטף.
טירוף.
טוב, אני לא רוצה להמשיך לספר יותר בידי על הקטע כן. הזה, כי אנשים אם ירצו להגיע לחדר הבריחה, אז עדיף שיראו את זה
כן,
שם.
כן, עדיף שיראו את זה, אבל כן. איזה עוד היית אומר ערך מוסף אתה מביא כמעצב פנים עבור הלקוחות שלך בעצם?
אני אוהב דברים מסובכים, זאת אומרת שיש בה, אני חולה על פרויקטים שיש בהם בעיות. או מקומות קטנים מדי, או מקומות גבוהים מדי, שצריך לייצר אליהם כל דבר custom made אם אפשר. מבחינתי, תני לי כל היום להתעסק עם custom made, זה הסוג של הפשן שלי בתחום.
כן, בונוס ענק.
לטעמי, כן, בינתיים, בינתיים הלקוחות לא מתלוננים לדעתי.
יש עוד משהו שלפני סיום ככה חשוב לך להגיד על התהליך, או משהו שחשוב לך שידעו?
כן, חשוב מאוד. אני חושב שכיוון שהתהליך הזה הוא כל כך אינטנסיבי וקשה, לדעתי אחד הדברים הכי חשובים בתהליך כזה זה חוש הומור. להיכנס אליו לא באמוק, אלא להיכנס אליו בקטע שאנחנו הולכים לעבור תהליך מאתגר, וככל שנעבור אותו בצורה יותר כלילה ופתוחה ורגועה, ועם הרבה הומור בפנים, זה משהו שישפר את הכל ויקל עלינו, כי בתהליך הזה צריך למצוא דרכים
כן.
להקל על כל השלבים שלו.
מעולה. שרון, תודה רבה לך, תודה שהצטרפת אלינו, הייתה שיחה מאוד מרתקת.
תודה רבה, נהניתי מאוד.
ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של זמן עסקים, אנחנו ניפגש בפרקים נוספים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.